היי רובין, דף פי א', מתחילים בעזרת השם, דף פי עמוד ב', במשנה למטה. יש שני דברים שהביאו כללה לעולם. בדור המבול, הקדוש ברוך הוא שטף את כל העולם במים. וכשהקדוש ברוך הוא בא להפוך את העיר סדום, הוא הציל את לוט ואת אשתו והמשפחה, אלה שרצו להינצל. כשהם היו בדרך לברוח מסדום כדי להינצל, המלאך אמר לאשתו של לוט ולכל המשפחה, אומר, אל תסתובבו לראות מה קורה בסדום. ואשתו של לוט הסתכלה והיא נהפכה להיות גוש מלח, נציב מלח. המלח גם מביא כללה לעולם. תלמוד ירושלמי במסכת עירובין, המסכת שלנו, בפרק ג' הלכה א', אמר רבי לוי, מאחר ומים ומלח הביאו כללה לעולם, לכן מביאה המשנה, בחול מערבין בכל סוגי המאכלים והמשקאות, אפשר לערב עירובי חצרות. יש חצר שיש בה כמה שכנים, בשבת חכמים אסרו לטלטל מהבית לחצר ומהחצר לבית, כי הבית היא רשות של אדם אחד, והחצר היא רשות משותפת של כל השכנים, אלא אם כן מערבים כל הבתים יחד להיות רשות אחת, ואז החצר הופכת להיות חצר של רשות אחת, ואז אם טלטל מהבית לחצר ומהחצר לבית, מה לוקחים מכל השכנים? אומרת המשנה, בכל מערבים, בכל סוגי המאכלים וכל סוגי המשקאות, וכן בכל משתתפים, כשיש מבוי שפתוחים אליו חצרות, שבכל חצר פתוחים בתים, אסור לטלטל מהחצר למבוי. למה? כי המבוי נחשב כמו רשות הרבים, רשות משותפת לכל בני החצרות. אלא אם כן, מכל חצר וחצר שפתוחה למבוי, לוקחים איזשהו מאכל או איזשהו משקה, שמים את זה באחת החצרות, ואז כל החצרות נחשבים כמו רשות אחת, ואז אפשר כן לטלטל מהחצר למבוי. עם מה משתתפים? בכל משתתפים, חוץ משני דברים, חוץ מן המים ומן המלח. מסביר רבי לוי בתלמוד ירושלמי, למה באמת בשני הדברים האלה לא עושים עירובי חצרות ושטופי מבואות? מכיוון שהם מין כללה. המים הענישו בדור המבול, והמלח, אשתו של לוט נהפכה להיות נציב מלח. אבל כל ההלכה הזאת, אלה הם דברי רבי אליעזר. ומן הסתם על פי דבריו, למדנו את הפרק שעסק בדיני איזה דברים לוקחים בשביל עירובי חצרות ובשביל עירובי תחומין, אז דיברנו על כמעט כל סוגי המאכלים והמשקאות, כנראה שזה הולך לפי דעתו של רבי אליעזר. רבי יהושע אומר, כיכר הוא לעירוב, הוא עירוב. הוא אומר כאן שני דברים, שתי הגבלות, שני תנאים. בשביל שהאוכל יהיה כשר לעירוב, הוא צריך להיות פת, והיא צריכה להיות כיכר, הוא צריך להיות כיכר שלם, פת שלמה. והוא מפרט, ואפילו מאפה של לחם שנאפה מסיעה שלמה של קמח, אבל, והוא פרוסה, זה לא שלם, אין מערבים בה, למרות שהוא גדול, אבל הוא לא שלם. כיכר שלמה, אפילו היא קטנה כיסר, שזה מטבע קטן, והוא שלם, מערבים בו. אבל מה, הרי צריך שיהיו כגרוגרת לכל אחד, או שתי סעודות לרבים. נכון, אז תיקח כמות של הלחמים השלמים הקטנים האלה, עד שזה יגיע לחלק השיעור. אבל אם זה שלם, זה קשר לעירוב ולשיתוף. שאלת הגמרא, בחול מערבין, חידוש, כבר למדנו את זה, תחילת פרק שלישי. תנינה חד הזימנה, בכל מערבין ומשתתפים, חוץ מן המים והמלח. מה המשנה כאן מחדשת? אמר רבה, הסיבה שהמשנה חזרה על זה פעם נוספת, לאפוקי מרבי יהושע דאמר, שהוא חולק על רבי אליעזר, שאומר בכל מערבין ומשתתפים, חוץ מן המים ומלח, ומן המלח. סובר רבי יהושע, שדווקא בכיכר, בכיכר שלם אין אפשר לערב, אבל במידיה אחרינה, במאכל אחר לא. כמה שמלן, לכן המשנה מחדשת, בכל מערבין ומשתתפים, שאפשר לערב ולהשתתף בכל דבר, ולאו דווקא בכיכר, ולאו דווקא שהוא שלם. רש"י מוסיף, שאם היה כתוב רק את המשנה בתחילת פרק שלישי בכל מערבים, היינו סבורים לומר שזה הכוונה דווקא לעירובי תחומין, שאדם שם מזון שתי סעודות בתוך 2,000 אמה מהמקום שבו הוא גר, כדי שתהיה לו אפשרות ללכת מרחק יותר בעוד 2,000 אמה ממקום העירוב, עירובי תחומין. היינו סבורים לומר שהפרק השלישי מדבר דווקא על עירובי תחומין שאפשר לעשות בכל דבר עירובי תחומין, אבל אולי עירובי חצרות אפשר רק בלחם, לכן מחדש את המשנה, לא. רבי אליעזר חולק על רבי יהושע, לפי רבי אליעזר גם עירובי חצרות אפשר לעשות בכל דבר ולאו דווקא בפת. שואלת הגמרא, הייתי ואבאי, הברייתא כותבת, בכל מערבין עירובי חצרות, ובכל משתתפים שיתופי מבואות, ולא אמרו חכמים שצריכים לערב דווקא בפת, ולא במאכלים אחרים, אלא בחצר בלבד. רגע. כתוב כאן בכל מערבים, ומיד בהמשך כתוב שמערבים דווקא בפת. צריך לבאר את זה. איך זה לא סותר? פשוט מאוד. אתה יודע כמה סוגי פת יש? בכל סוגי הפת מערבים. אז אתה רואה שכשכתוב בחול מערבים, זה עדיין לא אומר שאפשר לערב באמת בכל דבר? מן שמת לי, מי הוא זה ששמענו שהוא סובר את הברייתא הזאת, שכתוב בה שאפשר לערב דווקא בפת, דאמר פת אין מידה אחרינה לא, שרק עם פת אפשר לעשות עירובי חצרות ולא עם מאכל אחר? רבי יהושע, שהוא אומר את זה מפורש במשנה. אז הברייתא הזאת היא לפי דעתו של רבי יהושע, ואיך הברייתא פותחת? כתעני, בכל מערבים, ומה הכוונה בכל? בכל סוגי האוכל? לא! בכל סוגי הלחמים. אז אם כן, אולי גם המשנה, כשהיא אומרת בכל מערבים, הכוונה בכל סוגי הלחמים. אפשר לעשות עירובי חצרות דווקא בפת, בכל סוגי הפת. מה שכתוב משתתפים במבוי, זה הכוונה באמת בכל דבר חוץ ממים ומלח. אז אולי המשנה הזאת, היא לא באה להוציא מדבריו של רבי יהושע. אולי דווקא המשנה הזאת היא כן כמו דעתו של רבי יהושע. ואם כן, למה צריך להיות כתוב פעמיים בכל מערבין? גם בתחילת פרק שלישי וגם כאן. אלא אמר רבא בר בר חנה, המשנה כשהיא כותבת בכל מערבין, זה כמו דעתו של רבי יהושע, בכל סוגי פת מערבים. רק מה? לא לגמרי כמו רבי יהושע. המשנה אומרת בכל סוגי פת מערבים, אבל זה בא להפוקה מדי רבי יהושע, דאמר דווקא פת שלמה בלבד מערבים. שלמה אין, פרוסה, חתיכה לא. כמה שמלן, לכן נתן הראשון במשנה בא ואומר, בכל מערבים, בכל סוגי פת, גם אם היא פרוסה. בסדר? אם כן, יוצא שהתנא של המשנה שלנו בא לחדש חידוש יותר גדול מאשר התנא במשנה בתחילת פרק שלישי. שם כתוב בכל מערבים, היינו סבורים לומר שבאמת בכל סוגי המאכלים אפשר לעשות עירוב. לכן באה המשנה שלנו ואומרת, לא, דווקא בכל סוגי פת. ורבי יהושע אומר, כן, בכל סוגי פת ואפילו בפרוסה. ורבי יהושע אומר, לא, דווקא בפת שלמה ולא בפרוסה. שואלת הגמרא, למה באמת לפי רבי יהושע אי אפשר לעשות עירובי חצרות על ידי חתיכת לחם? פרוסה, מה הייתה אמה לו? אמר רבי יוסי בן שאול, אמר בשם רבי, שלא יהיה מריבות, משום איבה. כי אם יהיה אפשר לערב בפרוסה, יבוא בן אדם יגיד, אני הייתי צריך לתת פת שלמה, וזה נותן פרוסה, התחילו מריבות. זה קיבל, זה הביא כזה, זה הביא כזה, אמרו חכמים, אפשר להביא רק פת שלמה. אמר לרווח הברי דרווה לרוושי, אם זה הסיבה שצריך פת שלמה, אולי, אם כולם הביאו פרוסה, זה כן יהיה בסדר. ערבו כולן בפרוסות, מהו? אמר לי, עדיין יש חשש שיהיה מריבות. איך יהיה מריבות? שמא יחזור דבר לקלקולו. אולי פתאום פעם אחת אחד יביא לחם, שלם, ואז יתחילו מריבות. עדיף שכולם יביאו שלם וגמר. עכשיו, אדם שיש לו פת, רוצה לעשות מזה עירוב, אבל הוא עדיין לא הפריש הפרשת חלה, אז הוא צריך להפריש. אבל אם הוא יפריש, אז הפת כבר לא תהיה שלמה, אז הוא לא יכול לעשות עירוב. אז האם באמת הפרשת חלה מתוך פת שלמה גורמת שזה לא יחשב שלם? וכן, אם היה, נאמר, 100 חולין, והתערבב, נאמר, היה 100 כוסות קמח חולין, וכוס אחת של תרומה התערבבה. עכשיו יש כאן 101, שמעורבב 100 חולין עם אחד של תרומה. מה צריך לעשות בשביל לתקן את את העיסה הזאת, את הפת הזאת? להוציא אחד מתוך 101, וזה מתקן, זה אומר שמה שהוציאו יש לו דין של תרומה, ומה שנשאר יש לו דין של חולין. ככה מתקנים מדומה, דיינו מעורבב, כשמעורבב חולין עם תרומה. עכשיו, שאלה היא, יש לי פת שהיא מדומת, יש בה גם, יש בה קצת תרומה, אחד מ-101, ועוד 100 מתוך ה-101 שזה חולין. אני רוצה להוציא אחד מ-101 כדי לתקן את הפת. האם כשאני אוציא את החתיכה הזאת זה הופך את הפת שלא תהיה שלמה? אמר רבי יוחנן בן שאול, גם אם נטלה ממנה כדי חלתה, פת שלמה שהורידו ממנה אחד מ-24 או אחד מ-28, כמו שמיד נראה, כדי שיעור של חלה. וכן כשהורידו מהכיכר כדי דימועה, אחד מתוך 101, מערבין לו בה, כי זה לא חסרון לפת, אלא זה תיקון לפת, כדי שתהיה ראויה לאכילה. שואלת הגמרא, והתניא, דווקא אם הורידו מהפת כדי דימועה מערבין לו בה, שזה אחד מ-101, זה כמות מועטת, אבל אם הורידו מהפת כדי חלתה, שזה אחד מ-24 או 28, שזה כמות מרובה, אין מערבין לו בה. עונה הגמרא, זה לא סותר, זה שמצד אחד, רבי יוחנן בן שאול אומר, שגם אם ניטל מהכיכר כדי חלתה, מערבים, והברייתא שאומרת שאין מערבין, זה לא סותר. תלוי כמה שיעור חלה, פוש כמה שיעור חלה, מה יש הבדל, כל אחד יכול לתת כמה שהוא רוצה. התשובה היא, זה לא כל אחד, אבל יש באמת שתי שיעורים. לא קשיא, מה שרבי יוחנן בן שאול אומר, שכשניטל מהכיכר, כדי שיעור חלה, עדיין אפשר לערב, מדובר בחלת נחתום, שהוא מפריש שיעור קטן יותר. ולכן זה עדיין לא משמעותי להחשיב את הכיכר ככיכר חסרה, אם הפרישו ממנה חלה. והברייתא שאומרת שאם הפרישו חלה, זה נחסר מדי הרבה וזה פוסל את הכיכר מלהיחשב שלם. בחלת בעל הבית, אדם שאופה פת לעצמו, לא בשביל למכור. נחתום זה אחד שעושה בשביל למכור. בעל הבית זה אחד שעושה בשביל עצמו. הוא צריך להפריש כמות גדולה יותר של חלה. ולכן, אם הוא יפריש מתוך כיכר את השיעור שהוא צריך להפריש, זה נחסר יותר, וזה כבר מחסיר מהכיכר את השם של שלם. כמה השיעור של נחתום וכמה השיעור של בעל הבית. אז הגמרא מביאה את המשנה. דתנן, כמה הוא שיעור של הפרשת חלה מעיסה? בעל הבית שעושה עיסה בשביל עצמו, אז השיעור הוא שיעור די גדול. מתוך 24 הוא צריך להוריד אחד. אחד מ-24. בין אם הוא עושה את העיסה לעצמו, וכן אם הוא עושה את העיסה למשתה בנו, השיעור הוא אחד מ-24. אבל נחתום שהוא עושה בשביל למכור לאחרים בשוק, וכן אפילו האישה שעשתה עיסה, אפילו במטבח הפרטי שלה, אבל היא עושה את זה בכמויות כדי למכור אותה בשוק, הם צריכים להפריש כמות קטנה יותר, כדי שלא יהיה להם הפסד, חכמים תקנו שהם יפרישו רק 1 מ-48. 24, 48 זה חצי. 1 חלקי 24 זה כפול מ-1 חלקי 48. זאת אומרת, הם צריכים להפריש הרבה פחות. וכשמפרישים 1 מ-48, זה עדיין לא מחסיר את הכיכר שהוא לא יחשב שלם. עד שמחסירים ממנו יותר, זה כבר כן נחשב שהוא לא יהיה שלם. כיוון שאנחנו צריכים לפי דעתו של רבי יהושע שהכיכר תהיה שלמה. אם אחד יש לו כיכר שבורה, והוא רוצה לשים קיסם, באמצע, ולחבר את שתי החלקים על ידי הקיסם, וזה נראה שלם. אמר רב חיסדא, אם תפרה בקיסם, ועכשיו היא נראית כיכר שלמה, מערבין לא בא, זה קשר. שואלת הגמרא והתניא, שאם אדם מחבר פרוסות עם קיסם, אין מערבין לא בא, לא קשיא, תלוי עד כמה הוא עשה את זה בצורה של אומן, האם הוא עשה את זה בצורה טובה, שזה נראה ממש שלם או לא. הברייתא שאומרת שזה לא נחשב שלם, הכיכר הזאת שחיברו אותה על ידי קיסם, דידי התפרה, זה ניכר המקום איפה שהיה חתוך, על הפת, אז רואים שהיא לא שלמה, לכן אי אפשר לערב בה. מה שרב חיסדא אמר שאפשר כן לערב, זה לא ידיע התפרה, שלא, המקום של החיבור של שתי החלקים לא ניכר, זה מחובר כל כך יפה, זה נראה ממש כמו כיכר שלמה, אז אפשר כן להשתמש בה בתור עירוב. אמר רבי זיירא, אמר בשם שמואל, מערבין עירובי חצרות בפת של אורז, וכן בפת של דוחן. אפילו שאי אפשר לברך עליהם המוציא לחם מן הארץ, ולעניין זה הם לא נחשבים פת, אבל לעניין עירוב הם כן נחשבים פת. ככה אמר רבי זיירא בשם שמואל. אמר מר עוקבא, לדידי מפרשי למיני דמר שמואל, לי שמואל פירש את ההלכה הזאת בצורה אחרת, שדווקא בפת אורז מערבין, בפת דוחן אין מערבין. למה? כי פת אורז יותר רגילות לאכול, פת דוחן לא רגילים לאכול. אז פת אורז היא חשובה, לכן אפשר לערב איתה עירובי חצרות. אמר רב חייא בר רבין, אמר בשם רב, מערבין בפת עדשים, כי הדרך לאכול פת עדשים היא נחשבת פת חשובה. שואלת הגמרא, פת חשובה? הייני, וכי זה כך? פת עדשים? ספר לך. והיא פת של עדשים דאווי בשני דמר שמואל. פעם בימיו של שמואל הכינו פת של עדשים, ושדיה לכלבי ולא אכלה. הוא השליך את הפת לפני הכלב. אז יש מפרשים שאפילו הכלב לא רצה לאכול את זה. בכל אופן, מאכל האדם זה בוודאי שלא. ואם כן, איך אתה רוצה לומר שזה פת חשובה שאפשר לערב איתה עירובי חצרות? מתרצת הגמרא, תראה, פת עדשים היא כן חשובה והיא ראויה למאכל אדם. כמו שאמר רב, רבי אחיה בר רבין בשם רב. אבל אתה שואל אותי למה שמואל זרק את זה לכלב? היי דשאר מינים אביה. זה היה עשוי לא רק מעדשים, זה היה עשוי מכל תערובת של כל מיני סוגים. ולכן היא לא ראויה למאכל אדם. מה הראיה לזה שפת שמעורב בכל מיני סוגים של דברים, היא לא ראויה למאכל אדם? תכתיב, הקדוש ברוך אמר ליחזקאל, אני מבקש ממך, איזושהי הוראה מסוימת, אומר לו, לחם אנשים לא תאכל. אני מבקש ממך, אל תאכל לחם כמו שאנשים רגילים לאכול. ואז הוא אמר לו, מתכון איך להכין את הלחם, שהוא לא נחשב לחם אנשים. ואתה, קח לך חיטין, כן, לתערובת של כל מיני מינים, ושעורים, ופול, ועדשים, ודוחן, וכוסמין, ונתת אותם, זה המשך הפסוק, כן, וכולי, וגומר, ונתת אותם בכלי אחד, ועשית אותם לך ללחם, וכולי, הוא נתן לו הוראה ברורה, מתי לאכול את זה, איך והכל. בכל אופן, רואים מפה, אומר לו, לחם אנשים לא תאכל, מה כן תאכל? דבר שהוא לא ראוי לאדם, שהוא תערובת של כמה דברים ביחד, עדשים ועוד. זה תירוץ אחד, באמת, פת שעשויה מהעדשים היא כן ראויה לעירוב. אבל מה שכתוב כאן שזה היה פת שלא ראויה, זה היה פת של עדשים ועוד דברים. חיטים, סעורים, פול, עדשים, דוחן, כוסמין, לכן זה לא מראוי למאכל אדם. רב פאפה אמר, באמת פת עדשים כן ראויה למאכל אדם. אז אם כן נשאלת השאלה, בימיו של שמואל הביאו לו פעם פת, והוא לא אכל אותה פת של עדשים, אתה רואה שהיא לא ראויה למאכל אדם. התשובה היא, אותה פת שעשו בזמן של שמואל, שהוא זרק את זה לכלבים, הייתה פת שצלויה בצועת האדם, אבל הגחלים היו עשויים מצועת אדם, לכן זה היה מאוס, זה לא ראוי למאכל אדם. מה הראיה שאם הגחלים הם מצועת אדם, זה לא ראוי למאכל אדם? לכתיב לגבי הפת הזאת ביחזקאל, והיא בגללי צאת האדם תעוגנה, לעיניהם, תעוגנה מלשון עוגה, הכוונה לאפות, תאפה אותה לעיניהם, כתוב שהפת תופה אותה לעיניהם של כל העם בגללי צואת אדם. שאז זה באמת לא פת אנשים. אמר לו, אל תאכל לחם אנשים. והוא אמר לו, אז תופה את זה בכזה סוג, תנו. אז רואים שפת שנאפתה על ידי צואת אדם, היא לא ראויה למאכל אדם. ועל זה שמואל השליך את זה לכלבים. אבל סתם פת כוסמי, פת עדשים זה כן ראוי. אפשר לערב עם זה. כיוון שבאנו את הפסוק עכשיו של והיא בגללי צואת אדם תעוגן על עיניהם, הפסוק הזה מתחיל והוגת שעורים תוכלנה. אז הגמרא עכשיו מתמקדת בתחילת הפסוק. מהי והוגת שעורים תוכלנה? אמר רב חסדא. לא הכוונה שהיא הוגה משעורים, כי אמרנו שזה היה עשוי מרשימה שלמה, חיטים, שעורים, פול, עדשים, דוחן, גוסמים. אז מה זה הכוונה הוגת שעורים תוכלנה? אמר רב חסדא, פירוש ראשון, לשיעורים. קצת קצת, כמו שרגילים לאכול בזמן של רעב. הוא לא רוצה שיגמר לו האוכל, אז הוא אוכל קצת קצת. רב פאפה אמר, הריבתה הצורה של הפת, כעריבת שעורים, כמו צורה של פת של שעורים, שהיא בדרך כלל פת לא, בזמנם בכל אופן לא הייתה פת חשובה, אז היו עופים אותה בצורה לא כל כך מסודרת, לא כל כך בצורה יפה. אז זה פת של שעורים, היו לשים אותה ומסדרים אותה לא בצורה יפה. אז אמר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, אתה תופה את הלחם הזה בצורה כזאת לא יפה, כמו פת שעורים. ולא כעריבת חיטין, לא כמו צורה של פת שעשויה מחיטין. אומרת המשנה, אדם שיודע שתכף בני החצר או בני המבוי הולכים לאיזשהו חנווני לקנות אצלו פת או יין בשביל לעשות עירובי חצרות. והוא חייב ללכת אולי או משהו כזה, ואין לו זמן לקנות יחד עם כולם. הוא ניגש לחנווני, נותן אדם מעל החנווני, שגר איתו ביחד במבוי, נותן לו מה? לחנווני שמוכר יין, ולנחתום שמוכר פת, שגר איתו ביחד בחצר. ואת החנווני שגר איתו במבוי, יש אצלו יין בשביל לעשות שיתופי מבואות שעושים ביין. והנחתום שעושה לחם, הוא גר, מדובר שהוא גר איתו בחצר, שבחצר עושים בדרך כלל עירובי חצרות בפת. אז הוא זה שעושה פת, גר איתו בחצר. אז הוא אומר לו, תכף בני המבוי או בני החצר יבואו אליך לקנות יין או פת. אני נותן לך כבר עכשיו כסף כדי שיזכה לו עירוב. כשיבואו לקנות את הפת, אז המוכר באותו זמן ימכור לזה שנתן תמאה חלק בפת, ואז יהיה לו חלק בזה. או החנווני ייתן לו חלק ביין, כדי שיוכל לעשות עם זה שיתופי מבואות. זה אפשרי, דברי רבי אליעזר. חכמים אומרים, זה לא אפשרי. לא זכו לו מעותיו. גם אם בסוף החנווני או הנחתום באמת מסר לבני החצר או בני המבוי, מסר להם באמת לחם גם בשבילו, זה לא נחשב שהוא קנה חלק בעירוב. למה? כי איך אתה רוצה לקנות את הפת או את היין? בשמנת את הכסף לנחתום או לחנווני, כדי לקנות את זה בקניין כסף? מה, אתה לא יודע שאי אפשר לעשות... היום בן אדם בא, או שתגיד, איך אתה רוצה לקנות? אני משלם לך כסף. אבל האמת, שבמסכת בבא מציע מובא, שאי אפשר לקנות כלים או אוכל, אי אפשר לקנות את זה בכסף. אם נאמר, אני באתי לחנות, אני רוצה לקנות אצלו, נאמר, איזשהו מוצר מסוים. ושילמתי. אז אולי על פי חוקי המדינה, איפה שהבן אדם גר, זה נחשב שהוא כבר קנה. ולכן המוכר חייב לספק לו את המוצר הזה. אבל על פי דין תורה, אחרי שאחד שילם כסף בשביל לקנות מוצר מסוים, המוכר אומר לו, תשמח, אני חוזר בי, לא רוצה למכור לך. מה זאת אומרת? אני כבר קניתי, שילמתי לך. על פי דין תורה, אומרת ככה, על פי התקנה של חכמים ליתר דיוק, כמו שמיד נראה, אי אפשר לקנות בכסף. אלא על ידי משיכה, אחרי שאתה משכת את המוצר, זה באמת שלך כבר. ואז אתה דבר כזה שהמוכר מתחרט, זה שלך. אתה לא יכול לקחת את זה, אם הוא לוקח ממך את זה, זה גניבה. אבל עד שלא עשתה קניין, עדיין שלא. וברגע ששילמת כסף, זה עדיין לא נקרא קניין. לכן, כשבן אדם בא לכם ואני אומר לו, תן לי, אני רוצה לתת לך כסף שיקנה לי חלק ביין. ולכן ואני באמת נתן לו תמורת הכסף חלק ביין, אבל הוא לא קנה את היין הזה. כי בכסף לא קונים, כך סוברים חכמים. אז מה תגיד? אולי האחם וניה עשה לו טובה, והוא זיקה לו תמורת, הוא זיקה לו בחינם חלק ב, ביין. זה לא. כי הרי הוא נתן לו כסף. אז האחם וניה מן הסתם, כשהוא בא לקנות לו חלק ביין, הוא התכוון לקנות לו את זה תמורת הכסף. ובכסף אדם לא יכול לקנות יין. אין אפשרות לקנות על ידי קניין כסף, צריך לעשות קניין אחר. או לתת מתנה, בחינם, לזכות, אבל אם האדם בא תמורת קניין כסף לקחת את היין, זה לא נחשב שהיין הזה הוא שלו, הוא לא זכה ביין. ולכן אומרים חכמים שברגע שאדם נתן מעל החנווני או לנחתום כדי שיזכה לו בעירוב או בשיתוף, לא קנו לו מעותיו ואין לו חלק בעירוב או בשיתוף. זה כשבא אחד לתת כסף לחנווני, לנחתום, למוכר. אז באמת, מה אתה רוצה? לקנות בכסף? אתה לא יכול לקנות בכסף. מה אתה רוצה? שייתן לך בחינם עכשיו? אתה שילמת לו בשביל השירות? גם כן לא, כי אתה לא אמרת לו שייתן לך בחינם. אתה נתת לו שיקנה לך בכסף, אז לא קנה. אבל הוא מודים חכמים לרבי אליעזר בשאר כל אדם. הוא ניגש לאחד מבני החצר, משלם לו, ואומר, אני מבקש ממך, שעכשיו הולכים לקנות את הכיכר לעירוב, או את היין לשיתוף, אני מבקש ממך, תדאג שיקנה לי העירוב והשיתוף, שזכו לו מעותיו. למה? כי סתם בן אדם שהוא לא מוכר כיכרות או יין, הבן אדם מתכוון, כשהוא נותן לו כסף, הוא מתכוון למנות אותו שליח. אתה שליח שלי לקנות בשבילי העירוב, לקנות בשבילי שיתוף. ולכן הוא יכול לקנות בשבילו את העירוב ואת השיתוף. אבל בחנווני, כשבן אדם משלם כסף למוכר יין שיזכה בשבילו ביין, זה לא יועיל. למה? סברה מאוד, מאוד יפה. שאין מערבין לאדם אלא מדעתו. אתה לא יכול לזכות לאדם בשיתופי מבואות או בעירובי חצרות, ביין או בפת, בלי דעתו. מה פה יודע בלי דעתו? הוא שילם לי. מה זה שלא בדעתו? לא. אומר, ההסבר הוא, מה הייתה דעתו כשהוא שילם לך? שהוא רוצה לקנות בכסף את הלחם, את היין, בשביל העירוב, בשביל השיתוף. אי אפשר. אין קניין כסף. קניין כסף לא קונה לחם, לא קונה יין. לכן זה, בזה זה לא קנה. אז מה אתה רוצה? להיות שליח בשבילו? כי הוא שילם לך? הוא לא מינה אותך שליח. אז כשאתה תהיה שליח, זה שלא מדעתו. כי דעתו הייתה שאתה תקנה לו בכסף. הוא רצה לקנות בכסף את הלחם או את היין, וזה אי אפשר. אמר רבי יהודה, במה דברים אמורים שאתה לא יכול לערב בשביל בן אדם שלא לדעתו? בעירובי תחומין. בעירובי תחומין. אני בשבת רוצה לצאת מחוץ לעיר. אז אם אני רוצה לצאת עד 2,000 אמה, לא צריך שום תיקון. אני רוצה ללכת יותר מ-2,000 אמה, צריך לעשות עירובי תחומין. ואז מהעירוב, אני יכול לשים את העירוב תחומין בתוך 2,000 אמה, ומאז, מהעירוב הלאה, עוד 2,000 אמה אני יכול ללכת בשבת. ואני מחליט שאני רוצה לעשות עירוב תחומין גם בשביל איזה חבר, ונלך יחד. אני לא יכול לעשות את העירובי תחומין בשביל החבר הזה, שלא מדעתו. זה מה שאומר רבי יהודה. אין מערבין לאדם אלא מדעתו בעירובי תחומין. למה? אני בא אליו, אני אומר לו, אנחנו הולכים היום, מחר בזאת השם וזה, כן? אנחנו הולכים למושב הסמוך, יש שם איזה רב, הגיע דרשה מיוחדת, אתה חייב לבוא. הבן אדם הזה, אני מאוד הייתי שמח לבוא לדרשה המאלפת הזאת, אבל יש לי בדיוק איזשהו שבע ברכות פה של איזה בן דוד, אני חייב ל... אבל עשיתי לך עירובי תחומין. אומר לו, מה זאת אומרת עשית לי עירובי תחומין? אתה לא יודע, אני רוצה... איזה צד עשית את זה? צד מזרח? אני תכננת לך לצד מערב, שם השבע ברכות, זה בתוך 1,500 אמה, זה בתוך 2,000 אמה. עכשיו אני לא יכול ללכת, בשביל מי ביקש לך לעשות לי עירובי תחומין? לא עשית את זה מדעתי. אתה יכול לזכות לי שלא מדעתי. זכין לאדם שלא בפניו. אין חבין לאדם שלא בפניו. אתה לא יכול לעשות בשביל חוב שלא בפניי, שלא לדעתי. לכן, בעירובי תחומין זה לא קונה. אבל אומר רבי יהודה, בעירובי חצרות? מה אכפת לך לערב יחד עם כולם? אני לא רוצה לטלטל מהבית לחצר. אל תטלטל. אני נותן לך את האפשרות לטלטל. אני זוכה בשבילך. למה צריך דעתו? אומר רבי יהודה, לא צריך את דעתו. נערבין לאדם אפילו לדעתו ושלא לדעתו. מה ההבדל? מבאר את המשנה מה שאמרנו. לפי שיש כלל, זכין לאדם, עושים בשביל מהאדם מעשה זכות, אפילו שלא בפניו, אפילו שלא מדעתו. הוא לא מפסיד כלום, מה אכפת לך לזכות בשבילו? ואין חבין לאדם שלא בפניו. אתה לא יכול לעשות חוב לבן אדם שלא בפניו ושלא לדעתו. מי אמר שהוא מסכים? אתה לא יכול לעשות בשבילו דבר, לזכות בשבילו דבר של חוב. משנה הבאנו את דבריו של רבי אליעזר, שאדם יכול לפנות אל החנווני, לתת לו כסף, שיזכה בשבילו יין לשיתופי מבואות של שאר בני המבוי. יכול ללכת לנחתום שעושה לחם, לתת לו כסף, שיזכה בשבילו לעירובי חצרות, לפת של עירובי חצרות. אומרים חכמים, אין דבר כזה. למה? אתה לא יכול לקנות את היין או את הלחם על ידי הכסף. אז מה תגיד? אתה משלם לו כדי שיעשה לך את העירוב? זה לא אמרת לו. אתה אמרת לו שיקנה לך בכסף הזה את היין והפת. אי אפשר לקנות בכסף יין ופת. אז שואת הגמר, מה הייתה מדי רבי אליעזר? למה לפי רבי אליעזר הוא כן זכה בעירוב? הלא משך. הוא נתן כסף, הוא לא עשה משיכה, הוא לא עשה קניין. אז איך יש לו חלק בעירוב? אמר רב נחמן, אמר בשם רבא ברבאו, פסכת חולין נאמרה הלכה מחודשת מאוד. אדם בא למוכר, נותן לו דינר אחד, מטבע קטן, בשביל שימכור לו קילו בשר. המוכר מסכים, אבל בסוף מה קרה? המוכר אומר, תשמע, אני לא רוצה בסוף, אני חוזר בי. אז לא, אני לא מצאתי מספיק לקוחות שיקנו את החלק, את שער הבשר, לא רוצה למכור. אז בדרך כלל, זה שהוא שילם את הדינר בשביל חתיכת בשר, הוא לא קנה את הבשר. אז המוכר יכול לומר לו, תשמע, חשבתי שיהיה לי הרבה לקוחות שיקנו בשר, אז אמרתי, טוב, אני אמכור לך גם כן תמורת דינר, אבל עכשיו שאין לי לקוחות, אני חוזר בי, לא רוצה. אז הוא איזה לא בסדר שהוא חוזר בו, אבל יש לו את הזכות, כי הוא בדינר שהוא נתן לא קנה שום חלק בבשר. אבל אומרת המשנה במסכת חולין, ישנם ארבעה זמנים בשנה. ערב פסח, ערב שבועות, ערב ראש השנה וערב שמחת תורה, יום האחרון של סוכות. ובגליל גם בערב יום הכיפורים, זה זמן חמישי. אתה שילמת דינר לבעל הבקר, לקצב, הוא לא יכול לחזור בו, כי יש לך בשווי דינר חלק בבהמה. אתה קנית תמורת המעות ששילמת חלק בבהמה. אז על זה אמר רב נחמן משם אבא ברבאו, עירובי חצרות גם קונים על ידי כסף, כמו שארבעה זמנים האלה, חכמים תקנו שיהיה אפשר לקנות בקניין כסף, חלק בבהמה תמורת הדינר, אז גם עירובי חצרות עשהו רבי אליעזר כארבעה פרקים בשנה. כמו שחכמים תקנו לעניין בשר, להקל על האנשים לשמוח ביום טוב, שיהיה אפשר לקנות בשר על ידי קניין כסף, גם לעניין עירובי חצרות, כדי שיוכלו לטלטל בחצר בשבת, רבי אליעזר אומר שאפשר על ידי קניין כסף לקנות את עירובי חצרות. איפה זה הדין הזה של ארבעה זמנים בשנה? דתנן בארבעה פרקים אלו, שהזכרנו, אתה נתת לטבח דינר, משחיתין את הטבח בעל כורחו, מכריחים אותו לשחוט את השור, את הבהמה, בשביל לתת לחתיכת בשר תמורת דינר לזה שקנה, ואפילו שור שווה 1,000 דינר. אין לו 999 לקוחות שיתנו לו את ההפרש, ואין לה לוקח אל הדינר אחד. והשוחט מפסיד, הטבח מפסיד, מה אני, בשביל דינר אחד אני אשחוט בהמה שלמה? מכריחים אותו, כופין אותו לשחוט. לפיכך, יש פה גם רווח מסוים לטבח, שמכיוון זה ששילם דינר באחד מהזמנים שהזכרנו, ערב חג, כבר קנה חלק בשור, אז אם מת השור, הלוקח לא יכול לבוא לטבח ולהגיד לו, לא הבאת לי בשר, תחזיר לי את הכסף. לא, אומר לו המוכר, אדוני, אתה את הכסף ששילמת קיבלת תמורה. אתה כבר קנית בכסף הזה את החלק שיש בשור. זה שהוא מת, מת ללוקח, הוא הפסיד את הדינר הזה. ועל זה שואלת הגמרא, מה? הגמרא מגיעה לזה שבסוף, שבאמת הוא קנה בקניין כסף, אבל לפני כן הגמרא הבינה כאילו, לא הבינה למה באמת הלוקח הפסיד. מת ללוקח, הלא משך, הרי הוא לא משך את השור, אז איך הוא קנה כשווי דינר בשור? הרי אי אפשר לקנות שור תמורת קניין כסף, רק תמורת קניין משיכה. יש עוד קניינים, אבל, גם, אבל לא בקניין כסף. אמר רב הונה, מדובר פה בשם משך, שאת הגמרא לא ייתכן. משך? יחי, אימא סייפה. תגיד את ההמשך של המשנה. יש ארבעה זמנים בשנה שהטבח חייב לשחוט את הבהמה בשביל לקוח אחד ששילם לו דינר. אבל בשאר ימות השנה אינו כן. הוא נתן לי דינר, בשביל זה אני אשחוט שור שלם? מה פתאום? רגע, אבל הוא שילם לך, זה שלו. זה לא שלו. לפיכך, אם מת השור, המוכר לא יכול להגיד ללוקח, תשמע, אתה שילמת, קיבלת חלק בשור, זה שהוא מת, החלק שלך גם כן מת. לא. אומר לו הלוקח, תשמע, אני לא קניתי שום דבר. שילמתי לך. כסף זה לא קניין. מת למוכר. עכשיו, אם אתה אומר שמדובר פה שהלוקח משך את השור ויצא קניין משיכה בשביל החתיכה הזאת שאותה הוא רוצה, אז למה הוא באמת, למה הלוקח לא מפסיד? למה מת רק למוכר? למה רק המוכר מפסיד? המאי, המשך. הרי זה באמת החתיכה הזאת בשווי דינר שייכת ללוקח, כי הוא הרי עשה פה קניין משיכה. אז הוא הפסיד בזה שהשור מת. אז מתרצת כבר חייב לומר, חייב להיות באמת שלא היה פה משיכה, אלא רק עניין כסף. אמר רבי שמואל בר יצחק, לעולם המשנה מדברת בשלא משך הלוקח את השור. כמו שאמרנו, מדובר פה שהוא עשה קניין כסף. ושאלנו הרי, אי אפשר לקנות בקניין כסף, אי אפשר לקנות מטלטלים, אי אפשר לקנות בהמה, אי אפשר לקנות דברים מסוג זה. אז הגמרא בהתחלה אומרת, שעדיין מדובר פה לא בקניין כסף, אלא אחא במאי עסקינן, אתה יודע למה בכל זאת הוא קונה? בשזיקה לו על ידי אחר. המוכר אומר לאיזה אחד, תעשה קניין ותזכה ללוקח בבשר הזה. עכשיו, למה בכל ימות השנה אי אפשר? אם ככה, למה דווקא בערב החג? בארבעה פרקים אלה, המוכר יכול לבקש ממישהו, תקנה בשביל הלוקח שלי חתיכת בשר. תזכה בשבילו. למה? זכות הוא לא. אנשים הרי צריכים בשר, הוא בסוף יצטרך לקנות בשר. לכבוד החג. לכבוד יום טוב. זכין לו שלא בפניו, לכן ההוא שזכה, באמת זיקה לו. אבל בשאר ימות השנה, אם המוכר מבקש ממישהו שיזכה ללקוח חתיכת בשר, ההוא לא זוכה לו. דחוב הוא לא. הלוקח לא רוצה סתם לבזבז כסף עכשיו על בשר, ואין חווין לו לאדם, אלא בפניו, לכן הוא לא קנה את הבשר. זה הסבר אחד. הסבר אחר, מה ההבדל? ורב אילה אמר בשם רבי יוחנן, כמו שאמרנו בהתחלה, הוא שילם כסף, הלוקח שילם כסף למוכר. נו, אז למה בערב החג זה נחשב שהוא קנה חלק בשור, ולכן הטבח חייב לשחוט את השור, ואם השור מת אז הלקוח הפסיד, כי הוא קנה כבר חלק בשור. איך בקניין כסף אפשר לזכות? הרי אפשר לקנות רק על ידי קניין משיכה. מסביר רבי יוחנן, תראה, דבר תורה, מאות קונות. אפשר לקנות על ידי כסף. שילמת, קנית. בלי משיכה. חכמים תקנו, הם חששו שאחד יגיע לסוחר, שלם לו סכום עתק, 10,000 דינרים. ת, תמורת תבועה, מחסן של תבועה. והנה, יום אחד, חלילה, שלא תפרוץ שריפה, מחלה את כל התבועה. והמוכר יש לו אפשרות עכשיו לחבות את השריפה. והוא אומר לעצמו, בשביל מה אני חבא? מה? זה לא שלי, אני כבר קיבלתי את הכסף. שלא יאמר האדם לחברו, נשרפו חיתיך בעלייה, ואפילו לא טרח להציל את החיתים. תקנו חכמים שעד שהבן אדם לא מושך את התבועה, לא מושך את, אם במקרה שלנו שור, או את הלחם, פת של הירובי חצרות, או את היין של שטופי מבואות, הוא לא קונה. עד שהוא ימשוך, יעשה קניין משיכה. אבל למה אם כן בערב החג, זה ששילם דינר תמורת בשר בשור, הוא כן קנה את הבשר הזה בכסף, בארבעה פרקים אלו, בערב החג, החגים האלה שהזכרנו, העמידו חכמים דבריהם על דברי תורה. פה הם לא תקנו את התקנה שלהם שמעות לא קונות, אלא הם השאירו את העיקר דין תורה. הפסוק אומר, ונתן הכסף וקם לו. מביא רש"י, כשאדם משלם, הוא זוכה כבר באותו חפץ. חכמים השאירו את העיקר דין תורה, שבאמת כסף קונה. למה? כדי שאדם יהיה לו בשר ברווח לכבוד יום טוב. דאמר רבי יוחנן, דבר תורה מעות קונות. אפילו מטלטלים, בשר, יין, לחם. פני מה אמרו חכמים שכסף לא קונה ורק משיכה קונה? גזרה השמה אם האדם יקנה רק בכסף, והסחורה עדיין תישאר אצל הסוחר, שמה יש שריפה, והסוחר לא יתרח בכלל להציל את התבועה, כי הוא אומר, אני כבר את הכסף שלי קיבלתי, ואז הוא יאמר לו, נשרפו חיתיך בעלייה. אבל ברגע שהמעות לא קונות, אז הוא יהיה חייב לטרוח להציל את התבועה. עכשיו, אותו דבר גם כאן. מה הסיבה שלפי רבי אליעזר? זה שאלנו, תחילת הגמרא, מה איתה מדי רבי אליעזר? למה רבי אליעזר אומר שמעות קונות? הוא אומר לחנווני, אומר לו לזה, לנחתום, אני רוצה בכסף שתמכור לי יין, לחם, בשביל עירובי חצרות שטופי מבואות. למה הוא קונה? למה באמת יש לו חלק בעירוב? כסף קונה. איך כסף קונה? חכמים, את העניין עירובי חצרות, הם עשו כמו עניין של בשר לכבוד היום טוב, שכסף כן יכול לקנות מטלטלים. עכשיו, כל מה שיש ויכוח בין חכמים לבין רבי אליעזר, האם כשאדם משלם לאחד כסף שיקנה לו בלחם או ביין של עירובי חצרות, האם הוא קנה או לא קנה, זה דווקא לגבי אחד שהוא סוחר, נחתום, חנווני. אבל מודים חכמים לרבי אליעזר בשאר כל אדם, שזכו לו מעותיו וכולי. זאת אומרת, אם אתה ניגש לי איזה חבר, אתה אומר לו, תשמע, אני נותן לך עכשיו כסף, אתה תדאג שיהיה לי עירובי חצרות, שיהיה לי שותפי מבואות, אז זה מועיל, והוא באמת זוכה לו. מן שאר כל אדם? מי זה שאר כל אדם שחכמים מודים שקונה על ידי כסף עירוב? המערב בעל הבית שהוא לא חנווני, וכן אמר שמואל בעל הבית, ואמר שמואל, לא שנו שאם אדם נותן כסף בשביל כיכר כדי שיזכה לו בכיכר לשם עירוב, הוא לא קנה, זה דווקא נחתום, אלא נחתום, אבל אם הוא נותן כסף לבעל הבית, הוא כן קונה את העירוב. למה? מכיוון שכשאתה משלם כסף לנחתום, אתה רוצה, מה נחתום עושה? נחתום מוכר, אז אתה מתכוון לקנות את מה שהוא מוכר, אתה מתכוון לקנות בכסף את, את הכיכר. אבל כשאתה נותן כסף לחבר, אתה משלם לו. אתה רוצה שהוא יהיה שליח בשבילך, אתה לא מתכוון באמת, הוא הרי לא מוכר כיכרות, מה אתה נותן לו כסף? אתה נותן לו כסף כדי שיעשה לך עירוב. איך שיעשה ואיך שלא יעשה זה כבר העניין שלו. אז לכן זה נחשב שאתה ממנה אותו שליח, והוא יעשה עירוב כמו שצריך לעשות עירוב. הוא יזכה בשבילך, הוא לא יקנה עם הכסף בשבילך את הפת או את היין. ואמר שמואל, לא שנו, מה שחכמים אומרים במשנה, שאדם לא קנה עירוב כשנותן כסף לנחתום או לחנווני, אלא כשנותן לחנווני מאה של מטבעות של כסף. אבל אם הוא נותן לחנווני כלי, קח כלי, תקנה לי חלק בלחם. מה אני אעשה עם הכלי הזה? מה, יש לי מחסן פה של כלים נראה לך? לא, כשאני נותן לך כלי, זה נקרא קניין סודר. זה כמו חליפין כזה, אתה מקבל את זה, תמורת זה אתה נותן לי משהו אחר. קניין סודר? ודאי שאפשר לקנות. אז אם אני נותן לכם ואני כלי, ותמורת זה הוא נותן לי לחם, קנה! אז אם כן העירוב, כן תופס. ואמר שמואל, לא שנו מה שחכמים אומרים במשנה, שכשבן אדם נותן כסף לחנווני או לנחתום, לא קנה עירוב או שיתוף, אלא דאמר לו, זכה לי בעירוב. אני נותן לך כסף, תזכה לי בעירוב. זה אומר, תשמע, נותן לך כסף, בכסף הזה אני רוצה שאתה תזכה לי, שתמכור לי את האם הם יקנו אצלך יין, אני רוצה שתמכור לי גם קצת מהיין, כדי שאני אהיה חלק בזה. אז זה לא מועיל, כי אתה לא יכול לקנות בכסף יין, אתה לא יכול לקנות בכסף כיכר. אבל אם אמר לכם, אני ערב לי, אני מבקש ממך, ערוב עבדך לטוב, כמו שאומרים, אני מבקש ממך, אתה תעשה בשבילי עירוב. אז, שלי עכשיו יהיה. זה שהוא חנווני, אפשר גם להיות חבר שלו. זה שהוא נחתום, יכול להיות חבר שלו גם כן. בתור חבר אני מבקש ממך, תדאג שאני אוכל, שיהיה לי עירוב כמו שצריך, שאני רוצה גם כן להשתתף בעירוב, כדי שבכלל העירוב יקנה, זה עניין פה משותף לכולם, אז זה באמת מועיל. הוא שמינה אותו שליח והוא קנה, הוא קנה. אז אם כן רואים פה באמת את היסוד המאוד ברור, אם אתה ממנה מישהו שליח שעושה לך עירוב, אז העירוב קונה. אבל אם אתה משלם כסף בשביל לקנות את היין או את הלחם, אתה לא יכול לקנות עם כסף יין או לחם. אלא אם כן לפי רבי אליעזר, שהוא אומר שחכמים כן תקנו לעניין עירובי חצרות שאי אפשר לקנות בקניין כסף. אמרנו במשנה, אמר רבי יהודה, במה דברים אמורים, עירובי תחומין, שאתה צריך את דעתו של מי שאתה מערב בשבילו, אתה לא יכול להכריח בן אדם, תשמע, זיקיתי לך עירובי תחומין. לא רוצה ללכת לצד מזרח, אני רוצה ללכת לצד מערב, מה פירוש שעשית לי עירובי תחומין? זכין לאדם שלא בפניו, אין חבין לו אלא בפניו. אבל בעירובי חצרות, שאתה בסך הכל מה רוצה? שהוא יהיה לו אפשרות גם לטלטל אל החצר, או מהחצר אל הבית. הוא לא רוצה שלא יטלטל. אתה לא עשית לו שום חוב, אתה רק עשית לו זכות. אז, אומר רבי יהודה, זכין לאדם שלא בפניו, ואתה יכול באמת לעשות לבן אדם מרובי חצרות שלא לדעתו. אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבי יהודה, עירובי תחומין, אתה לא יכול לזכות בלי שהוא יודע, בלי שהוא רוצה, כי זה חוב בשבילו, אתה לא יכול לעשות לו חוב שלא בפניו, שלא לדעתו. עירובי חצרות, אתה כן יכול לעשות שלא בפניו ושלא לדעתו, כי זה זכות בשבילו. אחד שיש לו אוזן חדה, יכול לשמוע כאן דבר נוסף בדברי שמואל. הלכה כרבי יהודה. רגע, יש מישהו שחולק על רבי יהודה? כנראה שכן. בסדר? אז אם כן, לפי דעתו של שמואל יש מחלוקת. יש דעתו של רבי יהודה ויש דעת תנא קמא. בסדר? ולא עוד. אלא, כל מקום ששנה רבי יהודה, איזושהי הלכה בהלכות עירובין, הלכה כמותו. אמר לי רב חנה בגדתאה, היה גר בבגדת. אמר לרב יהודה, תגיד, אמר שמואל, הלכה כרב יהודה, אפילו במבוי, שבשביל שאפשר לטלטל בו צריך לשים קורה מעל הפתח של המבוי, או לחי בצד הפתח של המבוי, ועשו את זה. ובשבת עצמה, ניטלו קורותיו או לחייו, אומר רבי יהודה, תשמע, כניסת שבת המבוי היה תקין, אז זה כבר טוב לכל השבת. גם אם ניטלו קורותיו או לחייו במהלך השבת, היא לא נאסרת לכל השבת. גם פה אתה אומר הלכה כרבי יהודה, צריך לשים לב, שזה לא עניין ישיר לעירובין. עירובין, כוונה, יש לי פה שתי בתים, וחצר, משותפת, אני מערב את כל את הבתים יחד, על ידי שהם הופכים להיות רשות אחת. אני משתף את המבוא יחד. זה נקרא עירוב. אבל כאן אתה כבר מתערב, האם יש כאן מחיצה רביעית בפתח של המבוא או לא? האם גם בזה הלכה כרבי יהודה? אמר לי, לא, בעירובין אמרתי לך, ולא בעניין של מחיצות. קורות, קורה, לחי, זה נחשב עניין פה של מחיצה. לעניין זה, אני לא מדבר, זה המבנה של המבוי, אתה רוצה, מבנה כזה, מבנה כזה, זה לא קשור לדווקא לעירובין, זה עניין יותר של מחיצות, וזה לאו דווקא הלכה כרבי יהודה. בכל אופן, אמרנו שמי שיש לו אוזן חדה יכול לשמוע, ששמואל אומר שיש מחלוקת רבי יהודה ותנא קמא, האם ايه מה שאמר רבי יהודה, במה דברים אמורים, שאפשר שאדם לא יכול לעשות עירוב שלא לדעתו, זה דווקא נאמר לעניין עירובי תחומין, שהוא מפסיד יכול להיות אם אתה עושה לו עירוב שלא לדעתו. אבל בעירובי חצרות אתה כן יכול לעשות אפילו שלא לדעתו. רגע, רבי, יש מחלוקת בזה בכלל? אם מישהו סובר אחרת? לפי דעתו של שמואל, כן. אמר לי רבחה ברי דרבה לרבשי, מה, הלכה מכלל דפליגי? אתה אומר הלכה כרבי יהודה, זאת אומרת ש... שתנקם החולקים על רבי יהודה? ואמר רבי יהושע בן לוי, כל מקום שאמר רבי יהודה את הדברים שלו בלשון, אי מתי, או ובמה, כאן כתוב במה דברים אמורים, כתוב פה במה, במשנתנו, בכל מקום במשניות, אינו בא לחלוק על חכמים, אלא לפרש את דברי חכמים. אם כן, כאן במשנה שלנו, הוא בא להגיד במה דברים אמורים, שאדם לא יכול לזכות בעירוב לחברו בלי דעתו, זה דווקא בעירובי תחומין, הוא בא להסביר את מה שאמרו חכמים לפי דעתו של רבי יהושע בן לוי, הוא לא בא לחלוק, אז איך אתה אומר, הלכה כרבי יהודה, כאילו תנא קמא חולקים עליו. אז התשובה הפשוטה היא, בסדר, ככה אומר רבי יהושע בן לוי, שמואל אומר אחרת, שמואל אומר שכן יכול להיות שכתוב במה דברים אומרים, והוא חולק. וזה באמת המסקנה. אבל בכל זאת, הגמרא מנסה קודם כל, בהתחלה הגמרא מנסה לומר, שאולי זה כן, זה כן מתאים איכשהו. שואלת הגמרא, ולא פליגי, וכי חכמים לא חולקים על רבי יהודה. לעניין עירובי חצרות, רבי יהודה אומר שעירובי חצרות אפשר לעשות שלא מדעתו של, של אחד מהדיירים. אפשר לעשות, לזכות לעירובי חצרות גם ללא דעתו. והענן תנן, הרי למדנו קודם, משנה, משנה אומרת שאם נתוספו עליהם, היה עירובי חצרות כדת וכדין, יש אחד שהוא ככה אחראי, ממונה, מתנדב, לעשות עירובי חצרות לחצר הזאת כל פעם כמו שצריך בערב שבת. עכשיו, הוא תמיד רגיל לעשות עירובי חצרות, והנה שבוע אחד הגיעו דיירים חדשים, שכנים, נפלאים, הגיעו לחצר, והוא רוצה לעשות עכשיו עירוב גם בשבילהם. אבל הם פה מספיק ב... בשיתוף או בעירוב, אין מספיק. הרי כל זה, זה צריך כגורגרת לכל אחד, אין פה מספיק. אין בעיה. מוסיף מי שלא, והוא מזכה את זה לשאר בני המבוי. הוא לא צריך אפילו להודיע להם. אבל אם הוא מוסיף מי של בני המבוי, לוקח אוכל מי שלהם, צריך להודיע. פשוט למה צריך להודיע? בגלל שאולי הדיירים החדשים לא רוצים שתערב בשבילהם. אם אתה לוקח משלהם, מהדיירים החדשים, אתה צריך להגיד להם, לשאול אותם. ולמה? אתה הרי אומר ש... כולם יודעים שעירובי חצרות זה זכות ואפשר לזכות לאדם שלא בפניו. עונה הגמרא, תראה, אפשר להתרץ... כמו שאמרנו, שבאמת, נכון, יש פה באמת מחלוקת. אבל הגמרא מנסה לומר שבאמת אין פה מחלוקת. רק מה? באמת, עירובי חצרות, כולם, גם חכמים מודים, שאפשר לעשות עירוב אחד, אפילו עירוב, אפילו בלי ידיעתו של, ה, של, 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 של השכן. למה כאן כתוב שצריך להודיע לשכנים החדשים שעושים להם עירוב, אם לוקחים מהם את הפת? כי הטעם בחצר שבין שני מבואות. השכנים החדשים שבאו לפה, הם קנו לעצמם מקום גדול. יש שתי מבואות, ובאמצע יש חצר, שיש לה פתח למבוי, למבוי הראשון וגם למבוא השני. עכשיו, אחד מהמבואות בא לעשות עכשיו שיתוף. אלה בני החצר יכולים להחליט שהם רוצים להשתתף עם המבוי האחד, או שהם רוצים להשתתף עם המבוי השני. הימני או השמאלי, איך שנקרא לזה. ואתה בתור מבוי הימני רוצה לשתף אותם. מה, מי אמר לך שהם רוצים? אולי הם רוצים דווקא להשתתף עם המבוי השמאלי. בשביל זה, אתה חייב את דעתם. מדובר פה בחצר שבין מבואות, כי, כי אם אתה תשתף שלא לידיע איתם, יכול להיות שאתה עושה להם חוב, כי אולי הם רוצים לעשות שיתוף עם הצד השני, עם המבוי השני. שואלת הגמרא, רגע, רגע. אתה יודע מה, מפה באמת אין ראיה. יכול להיות שבאמת אין מחלוקת רבי יהודה וחכמים. כולם מודים שאם זה מדובר במקרה שזה חוב לאותו שכן, אם אתה משתף אותו בשיתופי מבואות, אז אתה באמת לא יכול לעשות את זה שלא לדעתו. אבל יש לי ראיה אחרת שיש מחלוקת ביניהם. ואמר רב שיזבי, אמר בשם רב חיסדא, זאת אומרת, מהמשנה הזאת אנחנו לומדים, חלוקין עליו חבריו על רבי יהודה, שחכמים סוברים שכן צריך את דעתו של השכן, של הדייר, בשביל לעשות עירובי חצרות. ורבי יהודה סובר שלא צריך. אז אם כן תורה מפורש שיש מחלוקת. לא אומרת הגמרא, מה אמרנו? שמואל אומר שיש מחלוקת. רבי יהושע בן לוי אומר שאין מחלוקת. גברא אגברא קרמית, מה אתה מקשה סתירה מאחד על השני? מר סבר, שמואל סובר, פליגי. נכון שרבי יהודה אומר במה דברים אמורים בעירובי תחומין, אבל בעירובי חצרות לא צריך את דעתו, כי זכים לו שלא בפניו. אומר שמואל, נכון שרבי יהודה אמר במה דברים אמורים, אבל הוא מתכוון לחלוק על תנא קמא. ומר סבר, רבי יהושע בן לוי סובר, שכשהוא אומר במה דברים אמורים, לא פליגי. כי כשהוא אומר מתי ובמה, אז הוא בא לפרש דברי חכמים, והוא לא בא לחלוק עליהם. אבל זה לא סותר, זה אומר חולקים, זה אומר לא חולקים, זה לא סתירה. אומרת הגמרא, בוא נתבונן בגופם של דברים. גופה, אמר רבי יהושע בן לוי, כל מקום שאמר רבי יהודה את הלשון, מתי נאמרו הדברים כך וכך, אבל זה אומר שהוא בא לפרש לדברי חכמים. או כשהוא אומר, ובמה דברים אמורים שאמרנו, הקודם זה כך וכך, כל מקום, פעם שאומר את זה במשנתנו, אינו בשביל לחלוק על דברי חכמים, אלא לפרש את דברי חכמים. רבי יוחנן אמר, תלוי. כשהוא אומר, מתי, רבי יהודה, בדרך כלל הוא מתכוון באמת לפרש. אבל כשהוא אומר במה דברים אמורים, כאן כן כוונתו לחלוק. בכל אופן, גם רבי יהושע בן לוי וגם רבי יוחנן מודים שכשרבי יהודה בא אחרי דברי חכמים ואומר, מתי נאמרו הדברים במקרה כזה? אבל אז הוא ודאי בא לפרש את דברי חכמים והוא לא בא לחלוק עליהם. שואלת הגמרא, נמצא לך משנה מסכת סנהדרין, שרבי יהודה אומר לשון מתי, וזה נראה לכאורה מדברי ברייתא שנאמרו על המשנה הזאת, שהוא כן חכמים חולקים על רבי יהודה, ותמיד מתי כשרבי יהודה אומר לפרש את דברי חכמים הוא, והוא לא חולק עליהם. ואתנן משנה, כמו שאמרנו, מסכת סנהדרין, ואלו הן הפסולים לעדות, שאם הם באים להעיד, לא מקבלים את העדות שלהם. אדם שהוא גזלן מהתורה, ודאי. אבל גזלן מהתורה זה אחד שחוטף כסף מחברו. כאן אנחנו מדברים על אחד שהוא גזלן מדרבנן. המשחק בקוביה, שכל אחד שמחליטים כמה כסף כל אחד שם, ומשחקים בקוביה, אם יוצא בקוביה כך, אז אתה זוכה בכל הכסף, אם יוצא בקוביה כך, אז השני זוכה בכל הכסף. זה נקרא משחק בקוביה. ומלווה בריבית, תן השני כסף, שהשני יחזיר לו יותר ממה שהוא ילווה לו. ומפריחי יונים, עושים תחרות, לוקחים יונה, זה נותן את היונה שלו, זה נותן את היונה שלו, נותנים להם לעוף, היונה שאף יותר רחוק, יותר מהר, הבעלים שלה מקבל סכום של כסף. וכן אלה שסוחרי שביעית, בשנת שביעית, והייתה הפירות הארץ לכם לאוכלה, רק לאוכלה ולא לסחורה, אסור לעשות מסחר בפירות של שנת שביעית. אלה שעושים סחורה בפירות שביעית, גם כמסולים לעדות. עכשיו, יש כאן שלוש קבוצות. יש את הקבוצה הראשונה של אלה שעושים מה שנקרא אסמכתה. מה זה נקרא אסמכתה? זה משחק בקובייה ומפריחי יונים. מה זה משחק בקובייה? אומרת, שמה, כל אחד מחליטים על סכום של כסף שכל אחד שם, ומה שיצא בקובייה, לפי זה נחליט מי יקבל את הכסף של כולם. כל אחד מהם מקווה מאוד שהוא יקבל את כל הכסף. וכשהוא צריך לשלם את הכסף, הוא לא באמת רוצה לשלם, רק הוא משלם בגלל שהוא שמח שהוא ירוויח. לכן, מדרבנן, באנם שעושה דבר כזה, זה כמו גזל. לכן הוא פסול לעדות. זה שייך לקבוצה של הסמכתה. וכן, אלה שמפריחי יונים, גם כן, כל אחד מקווה שהיונה שלו תעוף יותר מהר, אז אם הוא בסוף משלם, הוא לא משלם את זה מכל ליבו, זה גם כן סוג של גזל מדרבנן. כי האסמכתה לא כאן, האסמכתה לא קונה לפי הדעה הזאת. זה שאני שמח שבסוף אני ארוויח, וזה שאני בסוף צריך לשלם, אז אני לא התכוונתי לשלם, אז זה לא נחשב קניין טוב, אז זה שהוא לוקח, משחק בקוביה או מפריחי יונים, זה נחשב גזל מדרבנן. עכשיו, הקבוצה השנייה זה מלווה בריבית, שהוא אמנם עושה עבירה, שהוא לוקח יותר משהו אלווה, תורה אוסרת, אבל הוא לא לוקח את הכסף בכוח, אלא הוא משלם לו את זה מרצון. לכן זה נקרא גזלן מדרבנן, והוא פסול לעדות. סוחרי שביעית, למה הם נחשבים פסולים לעדות? כי זה שהם סוחרים בפירות שהתורה אוסרת לסחור בהם, זאת אומרת שהם מאוד מאוד מחבבים מעות. ולכן, אחד כזה ש, שיש לו חיבה יתרה, יש לו חיבה יתרה למעות, חוששים שמישהו שילם להם כסף, והם יעידו לטובתו, או מחמת עניינים של רווח, של ממון, הם יבואו להעיד עדות שקר. אם יש להם חיבה מיוחדת לממון, חוששים שהם יעידו עדות שקר, לכן הם פסולים לעדות. עד כאן זה דעת לכאורה, דעת חכמים. יכול להיות אבל שאין פה מחלוקת. יש כאן, אמר רבי יהודה, אי מתי? זה נראה, יכול להיות שהוא בעצם בא לפרש דברי חכמים. בוא נראה. אימתי אנחנו אומרים שהם פסולים לעדות, בזמן שאין לאדם הזה, אין לו אומנות אלא היא. רק מה שהוא עוסק זה האומנות הזאת, אין לו עוד אומנות חוץ מזה. אבל אם יש לו עוד אומנות שלא היא חוץ מהאומנות האסורה, הרי זה קשר לעדות. למה? אם אנחנו אומרים שרבי יהודה חולק על דברי חכמים, דעתו היא שהסמכת כן קונה. לכן, באדם שמשחק בקוביה, מפריח יונים, הוא לא גזלן מדרבנן. לא. כי מי שבסוף יזכה, אז הוא, נכון שהוא לא התכוון לתת לשני, הוא התכוון לזכות בעצמו, ובסוף הוא צריך לתת לשני, השני כן קנה. לכן השני לא נקרא גזלן מדרבנן. אז אם כן, מה באמת הסיבה שאלה פסולים לעדות? אומר רש"י, הם לא עוסקים ביישובו של עולם, סתם בטלנים. הם לא תורחים בכסף שלהם. הם לא מבינים את התורח שאחרים עמלים בשביל פרנסתם. יכול להיות שכשיבוא מישהו ויפתה אותם להעיד עדות שקר, הם לא יפחדו להפסיד להוא כסף, כי הם לא מבינים עד כמה הוא עבד קשה להרוויח את הכסף הזה. לכן הם פסולים לעדות. לכן בא רבי יהודה ואומר, אם יש להם עוד אומנות, אז הם כן מרגישים מה זה נקרא, כמה קשה זה להתפרנס, אז הם ידעו להעריך את הכסף של השני. ואז הם יהיו קשרים לעדות. זה שהם עושים את העניינים האלה בתלק, בזמנים הפנויים שלהם, זה לא עושה אותם פסולים לעדות. עכשיו, יכול להיות שחכמים מסכימים עם רבי יהודה, וכל מה שהם אומרים ש... שחק בקוביה, מלווה בריבית, מפריחי יונים, סוחרי שביעית, זה שהם פסולים לעדות, אנחנו ביארנו שהם סוברים ממש שהסמכת לא קונה, ולכן זה גזל מדרבנן, ורבי יהודה סובר שזה לא גזל מדרבנן, יש מחלוקת, אבל לא חייבים להגיד שבאמת זה מה שהם סוברים, שהסמכת לא קונה. יכול להיות שהם מודים לרבי יהודה שבאמת הסמכת כן קונה, ואם כן הם לא גזלנים מדרבנן, ואם כן למה הם בכל זאת פסולים לעדות? כי הם באמת לא עוסקים בישובו של עולם, אולי רבי יהודה באמת בא לפרש סך הכל לדברי חכמים. אבל זה לא מסתדר, כי תנאי עלה, על המשנה הזאת נאמרה ברייטה, בברייטה. וחכמים אומרים, בין שאין לו לאדם הזה אומנות אלא היא, הוא רק עוסק באומנות האלה שהזכרנו, ובין שיש לו עוד אומנות שלא היא, הרי זה פסול לעדות. למה? כמו מה שביארנו בדעת חכמים, כשהסברנו את חכמים בתור אלה שחולקים על רבי יהודה, שהם סוברים שהסמכת, לא קונה. לא התכוונתי שלהם את הכסף הזה. זה שהוא לוקח את הכסף, הוא לוקח את זה שלא כדין, הוא נקרא גזלן מדרבנן. אבל בכל אופן, בברייתא כתוב מפורש, שיש כאלה שחולקים על רבי יהודה. אז כנראה שמה שרבי יהודה אומר, אימתי, הוא בא לחלוק על דברי תנא קמא במשנה, שהם בעצם החכמים שבברייתא, שהם חולקים על רבי יהודה. אז רואים שיש, כשרבי יהודה אומר אימתי, יכול להיות שהוא כן חולק. תרץ את הגמרא, תראה. הברייתא הזאת, לא קשורה למשנה בכלל. אפשר לבאר שהמשנה מתחילתה ועד סופה זה דעתו של רבי יהודה, שבא לפרש דברי חכמים שסוברים כמותו, וכולם שם מדברים רק על מענם שזו אומנותו, משחק בקוביה, מפריח יונים, סוחר בפירות שביעית, מה עוד אמרנו? מלווה בריבית, זה אומנותו. זה, רק על זה אמרנו שהוא פסול לעדות. אבל אם יש לו עוד אומנות חוץ מזה, קשר לעדות. חכמים בברייתא שחולקים, זה כבר משהו אחר. לא אמרנו שכשרבי יהודה אומר ימתי במשנה, אין אף אחד שחולק עליו. במשנה הזאת אף אחד לא חולק עליו. החכמים בברייתא באמת חולקים עליו, אבל זה לא קשור. זה ברייתא. במשנה אף אחד לא חולק עליו. אז תשאל אותי אם כן, מי זה החכמים שבברייתא? זה לא התנא קמא שבמשנה. אלא דרבי יהודה אמר רבי טרפון, היא, זה דעתו של רבי טרפון, רבי יהודה אמר בשם רבי טרפון. דתניא ברייתא. שני אנשים, מדברים ביניהם, אחד אומר לשני, אתה רואה את ההוא? זה צדיק, קיבל על עצמו להיות נזיר. זה, היום אנחנו לא עושים נזירות, כי אין דרך לצאת מזה, צריך להביא קורבנות אחרי זה וכל זה. לא משנה, אבל בזמן שיש בית מקדש ויש נזירות, אתה רואה, זה צדיק. פרוש מעיני העולם, קיבל על עצמו להיות נזיר. אומר לו השני, על מה אתה מדבר? זה נזיר זה? זה בן אדם רגיל מהשוק, הוא בכלל לא נזיר. אומר לו, אני אומר לך, הוא נזיר. אני אומר לך, הוא לא נזיר. ככה מתווכחים, מתווכחים. אומר, אתה יודע מה? הוא מקבל, הבן אדם שמתווכח, אחד מהם מקבל על עצמו נזירות אם הוא נזיר. והשני מקבל על עצמו נזירות אם הוא לא נזיר. עד כדי ככה מתווכחים ביניהם. בסוף אותו אדם מתקרב אליהם. כן, במה אתם עוסקים? אנחנו מתווכחים האם אתה נזיר או לא. אומר להם, אני? או שהוא אומר להם, נכון, אני נזיר. אז רגע, זה שקיבל על עצמו להיות נזיר, אם ההוא... אם ההוא נזיר, אני... אז הוא באמת נהיה נזיר? או שהוא אומר להם, לא, אני לא נזיר. אז זה שאמר שאם ההוא כן, אם ההוא לא נזיר, אז הוא יהיה נזיר, הוא צריך להיות נזיר? אמר רבי יהודה משום רבי טרפון, לא. אף אחד מהם לא יהיה נזיר. לעולם אין אחד מהם נזיר. לפי תנא קמא, באמת כן. מי שאמר שהוא יהיה נזיר אם הוא נזיר, ובסוף יתברר שהוא נזיר, צריך להיות נזיר. או שאומר אני אהיה נזיר אם הוא לא נזיר, צריך להיות נזיר. בא רבי יהודה בשם רבי טרפון לחלוק, והוא אומר, לעולם אין אחד מהם נזיר, אין דבר כזה, אף אחד מהם לא יהיה נזיר. לא משנה מה יתברר בסוף, למה? הדרך היחידה, שאדם מקבל על עצמו נזירות, זה מה שהתורה כותבת. איש או אישה, כי יפלי לנדור נדר, נזיר להזיר. מה זה יפלי? יפרש. אתה כשנודר להיות נזיר, אתה צריך לפרש את דבריך בצורה ברורה. אין נזירות אלא להפלאה, לפרש את הדברים. הוא לא פירש את דבריו. אם הוא ככה, זה נזיר. ואם לא, אז לא. או שאתה אומר אני נזיר, או שאתה אומר אני לא נזיר. זה לא שייך להגיד, אם ככה אז אני נזיר, ואם ככה אני לא נזיר, ונראה בהמשך אם כן או לא. אין דבר כזה, כך לא מקבלים נזירות, והוא לא היה נזיר לפי דעתו של רבי טרפון. עכשיו, מה זה קשור פה לזה שמפריח יוני? מה? אתה אומר, זה מאוד קשור. אלמה, כיוון דמספקא ליה, זה שנודר את הנזירות, הוא לא יודע אם הוא נזיר או לא, ואם הוא נזיר הוא יהיה, ואם הוא לא, לא ברור לו. מספקא ליה נזיר, היא לא נזיר. לא משעבד נפשי. רבי טרפון סובר שכשמענה מסתפק אם הוא נזיר או לא, כשהוא נודר נזירות בסוג כזה של ספק, הוא לא משתעבד את עצמו להיות נזיר. האחה נעמי, גם לגבי הסמכתה, כשמענה יש לו ספק האם אני מרוויח או הוא מרוויח, אני לא מוכן לתת את הכסף. אם הוא מרוויח, זה, לא לזה התכוונתי. כיוון דלא ידע איקני לא קני לא גמר ומקנה. הוא לא באמת מתכוון להקנות. כשהוא נותן כסף מרצון, זה רק כשהוא באמת מתכוון לתת. כשהוא מקווה שהוא ירוויח, אסמכתא לא קונה. וכשהוא לוקח את הכסף, הוא גזלן מדרבנן. ולכן הוא פסול לעדות. וזה מה שאומרת המשנה. גם אם יש לו עוד אומנות, הבן אדם הזה עובד מלפני עלות השחר עד אחרי, לא יודע. הוא עובד קשה, הוא יודע מה זה נקרא להרוויח את הכסף. בכל זאת, אם הוא אפילו מתעסק עם זה בזמן היה פנאי שלו, בהפרחת יונים, בשחק בקובייה וכל זה, זה גזלן מדי רבנן. כי כשהוא לוקח את הכסף שהוא מרוויח, ההוא לא באמת הסכים להקנות לו את הכסף הזה. וזה נקרא גזל מדרבנן, אדם שהוא גזלן מדרבנן הוא פסול לעדות. אז אם כן יוצא, שאפשר באמת לברר, נשאר מה שאמרנו, אימתי לפרש. כשכתוב אימתי, רבי יהודה בא ואומר, אימתי הוא בא לפרש את דברי החכמים שהיו לפניו. ובזה כולם מודים. וגם פה במשנה הזאת, כשהוא אומר אימתי, הוא לא חלק על תנא קמא, תנא קמא גם מסכימים איתו. וזה שיש חכמים בברייתא, זה דעתו של רבי טרפון. אפשר לבאר לפי זה. הפסוק אומר, אימתי, מאימתי קוראים את שמה בערבית, זה, המילה מאימתי זה המילה הראשונה של התורה שבעל פה. למה דווקא הביאו את המילה הזאת להתחיל את התורה שבעל פה? כי מה התורה שבעל פה עושה? היא מפרשת את התורה שבכתב. אימתי לפרש את התורה שבכתב, שזה בא התורה שבעל פה? הדרן הלך, פרק חלון, פרק השביעי, ועד כאן דף פ' א'.